Afghanistan? No. Argentina? Abstention. Australia? Yes. Belarusia? Yes. Canada? Yes. Egypt? No. France? Yes.
כ"ט בנובמבר 1947. בעצרת האומות המאוחדות מתנהלת הצבעה מתוחה. עתידה של ארץ ישראל נתון על כפות המאזניים. האם יכירו אומות העולם בזכותם של היהודים להקים מדינה משלהם?
Of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
הערבים אינם שבעי רצון מן ההחלטה. הם בטוחים שיש בכוחם לגרש את הציונים המעטים שהתנחלו מחדש בארץ ישראל. למחרת ההצבעה מתחילה המלחמה. בראשונה ניסו הערבים לנתק את נקודות היישוב היהודיות ותקפו את דרכי התחבורה. אחר כך נערכו לתקוף את היישובים עצמם ולהשתלט עליהם. פרק מיוחד הוא המאבק על הדרך לירושלים.
בנקודה הזו היו מותקפות השיירות לעתים קרובות ונפלו שם קורבנות רבים. אבל עיקר הקושי כמובן היה משער הגיא ועד לנקודה הבאה אנחנו נמצאים, כאשר הדרך כולה נתונה בתוך גיא צער והרים גבוהים מסביב.
תחילה נקטו היהודים בדרכי התגוננות. אולם החל באפריל 1948 נטלו את היוזמה לידיהם. התוצאות לא איחרו לבוא.
המערכה הגדולה על שחרור חיפה התחילה בלילה שבין 21 ל-22 לאפריל, אולם קרבות לשחרור העיר התחילו עוד באותו בוקר. המערכה הזו בעצם ירדה עלינו בהפתעה, ומיד התחילו קרבות קשים מתוך יוזמה מקומית, לאו דווקא של בהוראות של הפיקוד, בין הערבים והיהודים כדי להשתלט על אותן העמדות שנעזבו על ידי הבריטים.
כמובן שהשתדלנו שהיוזמה תמיד תהיה בידינו, ובעזרתנו המצב הטופוגרפי של חיפה, כי למעשה היהודים התרכזו במגוריהם תמיד למעלה יותר, זאת אומרת רוב היהודים היו במקומות הגבוהים והערבים היו במקומות הנמוכים. אחד הדברים שהשתדלנו לא להזניח מקומות, אפילו עם המקומות די מסוכנים, כגון המרכז המסחרי הישן בחיפה. המקום לא נעזב, וזה היה אי בודד קטן בלב יישוב ערבי עוין. העבודה בנמל לא נפסקה אף לרגע אחד. העבודה בדואר, כפי שהזכרתי, לא נפסקה אף לרגע אחד. וכל פעולה אשר נעשתה על ידי הערבים נענתה מיד ובתקיפות.
כל אותה עת עדיין שהו הבריטים בארץ. ב-14 במאי, בעוד קרבות משתוללים בכל הארץ, פינה הצבא הבריטי את פלסטינה, ארץ ישראל, לפי המוסכם בהחלטת האום. כתב ה-BBC נכח בעת המראת הנציב העליון מירושלים.
Hello BBC, this is Richard Williams calling from Jerusalem on the last day of the British mandate. I'm standing in front of the King David Hotel, which has been for quite a long time now the government headquarters. In a few minutes, officials of the Palestine government will leave the building for the last time, and the Union Jack, now flying on the mast at the roof, will be hauled down and the flag of the International Red Cross will be run up in its place.
זמן קצר לאחר מכן התכנסו נבחרי העם במוזיאון תל אביב כדי להכריז על הקמת מדינת ישראל.
1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכותם היהודי להקים את מדינתנו אינה ניתנת להפקעה. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד בשוט עצמו במדינתו הריבונית. לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב היהודי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, על יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
יום לידת המדינה מצא את בניה בעיצומה של מלחמה לחיים ולמוות. שעות ספורות לפני הכרזת העצמאות נפל גוש עציון. מספר יעקב אדלשטיין.
כמה מאלה שלא נפגעו, ביניהם אני ועוד כמה חברים, פרצנו את השרשרת שלהם וניסינו לברוח, אבל למעשה לא היה לאן לברוח, כי הכפר עצמו היה מוקף מכל הצדדים באלפי ערבים, אבל אינסטינקטיבית ברחנו, והסתתרנו בתוך שדי סלעים. שם נשארנו איזה ארבע אנשים, כמה מאיתנו פצועים, ואז פתאום בא הרבי זקן, שהוא כבר בא עם שלל מכפר עציון, אגב הוא היה עטוף טלית שהוא לקח כנראה מבית הכנסת של כפר עציון, והוא דרך עלינו, עליי ועל עוד חבר, וגילה אותנו, והוא אמר לנו בערבית, מושפחת, אל תפרדו, וניסה לרמוז לנו שהוא יגן עלינו. אנחנו לא ידענו מה הוא אומר, מה כוונתו, אבל לא הייתה ברירה. אנחנו קמנו והוא התחיל ללכת איתנו, ובינתיים הגיעו אנשי כנופיות, והם העמידו אותנו ליד הקיר וניסו להרוג אותנו. אז הערבי הזקן הזה הרים ידיים ולא נתן להרוג אותנו, כלומר היינו שני אנשים, והם ניסו להרוג אותו. תוך כדי ויכוח זה הגיעו כמה ליגיונרים, והם הפרידו בין המתווכחים ולקחו אותנו תחת חסותם והביאו אותנו אל מפקדת הליגיון במנזר הרוסי.
ב-15 במאי, יום לאחר הקמת המדינה, פולשים ארצה דרך כל הגבולות, שבעת צבאות ערב, כשמגמת פניהם לוותר את המדינה ולהכניעה. בירושלים מתנהלת מלחמה עזה נגד הליגיון הערבי שמפקדיו בריטים. למרות עדיפותו בציוד ובכוח אדם מאומן, אין הליגיון מצליח לחדור לעיר החדשה. אך הרובע היהודי נאלץ להיכנע.
אחד הקרבות הקשים בעתיקה היה על בית הכנסת ניסנבק. באחד ימים, תחת לחץ גדול של הלגיון, המקום נכבש, וזו הייתה מכה קשה לרובע כולו. הרבה מהמפקדים כבר היו פצועים באותו זמן, ויצאתי אני לארגן את התקפת הנגד. תוך כדי חילופי היריות והקרבות הקשים, אני רואה פתאום נער קטן מתרוצץ שם בין הכדורים. אני פותח עליו בצעקה, מה אתה עושה פה? הנער היה בסך הכל אולי בין 12-13. אני אומר לו, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר לי, משה, במין תמימות כזאת, אבל אני מספר שניים של הברן.
לנו לא היה שום נשק מסייע. הנשק הכבד ביותר שהיה לנו היו שלוש מרגמות 2 אינץ' ודוידקה, שהפגזים שלה לא הצליחו לעבור את החומה ונפלו בינינו. ללא סיוע ובסטנים לא הצלחנו לאחר ליל הפריצה לפרוץ את השער שנית.
בעקביות ובהתמדה מתארגן היישוב היהודי ומצטייד. ארגוני המחתרת הופכים לצבא אחיד, צבא ההגנה לישראל. כלי נשק חדשים מובאים מעבר לים ומסייעים בהדיפת צבאות ערב.
אחד מהדברים המעניינים במבצע ולוות השניים זה שהמטוסים נחתו אחרי הצהריים, וכעבור יום או יומיים השתתפו במבצע עין, נדמה לי, שהתחיל בסוף 48, תחילת 49, דצמבר או סוף דצמבר או תחילת ינואר. המטוסים האלה השתתפו גם בקרב האווירי הגדול בין חיל האוויר הישראלי לבין ה-RAF בשביעי לינואר 1949, שבו הופלו חמישה מטוסים בריטים.
צבאות ערב מוקים בכל הגזרות. החזית העיקרית בדרום. תבוסת הצבא המצרי תניע את מדינות ערב לחתור להסדר. המצרים אינם יכולים להתגבר על היישובים היהודיים התקועים להם כעצם בגרון בדרכם לתל אביב. במבצע חורב נהדפים המצרים מארץ ישראל, וכוחות צהל חודרים בפעם הראשונה לסיני. ההיסטוריה חוזרת על עצמה. מספר יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח, שעמד בראש מבצע חורב.
התמוטטות המערך המצרי בציר גדול וחשוב זה אפשרה לנו לבצע חדירה עמוקה מאוד לתוך סיני. כשהגענו לקרבת שדה התעופה השני, נתקבלה הפקודה מהפיקוד העליון שיש לעצור את ההתקדמות ולבצע נסיגה מלאה תוך כדי 24 שעות. באותה שעה עצמה הצליחו כוחות גולני להתבסס בכמה מוצבים בקרבת רפיח מתוך הנגב עצמו, והכל התקרב לשעת השיא של כיבוש אל הריש והתקדמות לעבר רצועת עזה. ביקשתי לערער על הפקודה ובטיסת לילה הגעתי לתל אביב, כאשר השארתי מאחוריי הוראה לכוח העיקרי להתארגן לקראת מתקפה לפנות בוקר, ואם האירור יצליח. הותר לנו להחזיק במקום שהחזקנו עוד יום-יומיים, וברגע שנגלה את הנקודה החלשה במערך המצרי, נבקיע אותו בתחומי ארץ ישראל המנדטורית, כי התברר שהתביעה האמריקנית התייחסה אך ורק לפעולותינו על אדמת מצרים, ולא קבע שום סייגים לפעולותינו על אדמת ארץ ישראל.
עם תבוסת הצבא המצרי שכחו הקרבות. בעיר רודוס יושבים היהודים והערבים בחסות האום לנסח הסכמים לשביתת נשק.
המצרים בתחילה כשהיו רואים אותנו היו מפנים את ראשם. ושוב פונים כדי להזדקל ושוב מפנים את הראש מאיתנו. המצב הזה של ברוגז נמשך יומיים שלושה. ואחרי זה חדלו להפנות את הראש ואף חדלו הישיבות הרשמיות, הייתי אומר, כמעט חדלו. אני, שהייתי חבר המשלחת, התקשרתי עם ראש המשלחת המצרית ושאלתי אותו אם יכול אני לעלות אליו ויש לי מה לשוחח איתם. בכן, ככה הוא הופתע, אחר כך בתוך השופרת אמר בבקשה, נדמה לי שעברו רגעים אחדים עד שהוא התייעץ עם החברים שלו והסכימו ואמר לי בבקשה. ומאז התחלנו, כלומר, לנהל את המסע ומתן ישיר, להביא שאלות בינינו לביניהם, המשלחת שלנו עם המשלחת שלהם. כשהיינו מגיעים להסכם על נקודה, היינו מודיעים לבנש, ובנש היה מקיים את הישיבה ומאשרים את זה בפרוטוקול.
לא חולף זמן רב, וישראל מתקבלת כחברה באום.
This is the United Nations.
Ici les Nations Unies.
Говорит Организация Объединенных Наций.
Estas son las Naciones Unidas.
37 against, 12 abstentions, 9. Every member of the United Nations being present and taking part in the vote. And I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations.
האיש שעמד בראש התנועה הציונית בתקופת המדינה שבדרך, פרופסור חיים ויצמן, נבחר לנשיאה הראשון של מדינת ישראל.
אני מקבל אליי את החווה הנכבדה וגם את העול של העבודה. אני מתחייב.
יחי הנשיא!
דוד בן גוריון, מנהיג היישוב היהודי בארץ ישראל, שניהל את מלחמת הקוממיות, מרכיב את הממשלה הראשונה. ומתמנה לראשה.
אני, דוד בן גוריון, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים במדינת ישראל, חוקיה ולקיים את החוקות הכנסת.
יעקב מאיר גרי, דור יוסף, שמחה דוגניקר, הרב יצחק מאיר לוין, הרב יהודה לוין, מיימון, שמחה רוזר, דוד רם, נאור שרון שטרית, משה
שפירה. המדינה הצעירה מנסה להשלים עם אויביה. ב-1952 מתחוללת הפיכה במצרים. קבוצת קצינים צעירים מדיחה את המלך ותופסת את השלטון. האיש החזק הוא גמאל עבדול נאסר. ישראל מקדמת בברכה את המשטר החדש במצרים.
מדינת ישראל רוצה לראות מצרים חופשית, עצמאית, מתקדמת. ואין אנו נותרים לאיבה.
ידה המושטת של ישראל נתקלת בחוסר מענה. בגבולות מתרבים מעשי הפיגוע, ההרס והרצח. החיים ביישובי הספר קשים מנסו.
נכנסנו למקלט ושם ישבנו. בהתחלה לא היו, אז עוטפי אוויר לא היו חזקים. אחר כך זה המקלט רעד קצת, היה חזק. ובלילה, ב-10 בערך נרדמתם, דיברנו עוד קצת אחרי שיצאנו מהמקלט, ועד לבוקר ישרנו, והיום סיירנו, החדר אוכל הוא הרוס כמעט כולו, וגם המכבסה.
ישראל נאלצת לבצע פעולות תגמול, כדי להרתיע את התוקפים ואת שולחיהם. בשדות נחל עוז, מול עזה, נרצח ממערב רועי רוטברג, חבר המשק. הרמטכ"ל, רב אלוף משה דיין, נושא דברים לזכרו.
אתמול עם בוקר נרצח רועי. השקט של בוקר האביב סנוורו, ולא ראה את העורבים לנפשו על קו התלם. לא מהערבים אשר בעזה, כי אם מעצמנו נבקש את דמו של רועי. איך עצמנו עינינו מלהסתכל נכוחה בגורלנו ומלראות את ייעוד דורנו במלוא אכזריותו. הנשכח מאיתנו כי קבוצת נערים זו, היושבת בנחל עוז, נושאת על כתפיה את שערי עזה הכבדים, שערים אשר מעברם מצטופפים מאות אלפי עיניים וידיים, המתפללות לחולשתנו כי תבוא, בכדי שיוכלו לקוראינו לגזרים. השכחנו זאת? הן אנו יודעים כי על מנת שתגווע התקווה להשמידנו, חייבים אנו להיות בוקר וערב מזוינים וערוכים. דור התנחלות אנו. ובלי כובע הפלדה ולא התותח, לא נוכל לטעת ולבנות בית.
המצב בגבולות מתדרדר והולך. מצרים שולחת לישראל חוליות רצח, הפדאין, וחוסמת את נתיב השייט לאילת. ב-29 באוקטובר 1956 יוצאת ישראל לעקור את בסיסי הפדאין ולהבטיח שייט חופשי לאילת. מבצע קדש.
דמדומים במדבר. השעה 5 אחרי הצהריים בדיוק.
לתת במהירות.
כך הם ירדו על אדמת מצרים. גדוד צנחנים ישראלי נחת בשלום ליד תוואי הנקרא מצבת פארקר, 270 קילומטר מערבה מקו הגבול הבינלאומי, 60 קילומטר מתעלת סואץ.
כל ישראל מירושלים, השעה 9 והרי החדשות מפירה מברון. דובר צהל מודיע. כוחות צהל חדרו ופגעו ביחידות פדאיין בקונטילה ורס אל נקב, ותפסו עמדות מערבה לצומת הדרכים נחל בקרבת תעלת סואץ. פעולה זו באה בעקבות הפגיעות הצבאיות המצריות בתחבורה הישראלית, ביבשה ובים, ואשר מגמתם גרימת הרס ושלילת חיי השלום מאזרחי ישראל.
6 בנובמבר, שארם א-שייח, לוקי, מצרי שלמה בידינו. מול מרחבי משטח המים העצום נערך מסדר. ראש המטה הכללי רב אלוף משה דיין נושא את מסע הניצחון הגמור והשלם. ומפקד החטיבה מזכיר לאנשיו איך הגיעו לרגע הזה.
ואם היום הגענו הנה אחרי מסע בדרך שלא קיימת בכלל, דרך המדבר, למעלה מ-300 קילומטר, אם נשארו לנו בדרך מ-250 מכוניות, רק 8 מכוניות, אין הישג יותר גדול מזה בשטח זה.
בלחץ המעצמות, ובעיקר בשל עמדתה הנוקשה של ארצות הברית, מסכימה ישראל לוותר על הצלחותיה ולפנות את סיני על סמך ערבויות של האום. 10 שנים שרר לכאורה שקט בגבול המצרי, אולם גבולות ירדן וסוריה לא נחו.
אנחנו מתחילים השכם בבוקר, עורכים סיור להבטחת העובדים והמטיילים באזור, עושים את הסיור הזה לפעמים יותר ארוך, לפעמים יותר קצר, וחוץ מזה יש לנו כל מיני עבודות נוספות.
אני מבין שקיימת סכנה וסכנה די רצינית שעלולים להימצא מוקשים בדרך הפטרולים, לכן גם החבלנים הצועדים לפני הזחל. מה קורה כשאתם מוצאים מוקש, או יותר נכון כשהחבלנים מוצאים מוקש?
חבלנים מוצאים מוקש, אנחנו עוצרים ובודקים את האזור גם בהמשך, וגם איפה שעברנו אולי פספסנו איזה מוקש אם התמינו, ומדווחים לממונים עלינו ומחכים.
שנת 1967 עומדת בסימן תקריות חמורות בגבול הסורי. במאי אותה שנה, בלא כל סיבה גלויה, נכנסים כוחות מצריים לסיני ומורים למשקיפי האום לפנות עמדותיהם. נאסר מודיע על חסימת מצרי טיראן. אם היהודים רוצים לבוא ולהילחם בנו, ברוכים יהיו, אומר נאסר לטייסיו בביר גפגפה.
بيهددوا بالحرب اليهود بنقول لهم اهلا وسهلا
باسرائيل ندرخ الكفيص البدخوني انشئ ملؤيم نكرئم الى الدجل מתחילה תקופת המתנה ארוכה ארוכה.
אנחנו רוב הזמן בכוננות, זה ידוע. חלק מהזמן אנחנו שרים, מספרים דיחות של החבר'ה, לא חסר מצב רוח בכל אופן, משנים, ובזמן ארוחות בוודאי אוכלים.
מה אתם עושים פה בדיוק עכשיו?
זה תחרות משחק גומלין בשש בש, לאחר שהם הפסיד אתמול, הוא הפסיד אצלו, אז הזמין אותו למשחק גומלין. הם משחקים משתיים אחרי צהריים.
הם באו באמצע הלילה, אמרו לנו תוך כמה שעות התארגנו, ושלום.
יצאתם לשדה. יש פה נשים נשואות?
כן.
אני?
כן. כמה זמן?
10 חודשים.
10 חודשים, השארת בעל בבית או ש...
לא.
מי השאיר פה בעל בבית?
אני השארתי אותו 4 ימים, הוא היה בבית אחרי שיצאתי.
מנהיגי ישראל יוצאים לרחבי תבל להסביר את עניינה. יהודים בכל העולם מנהלים פעולות הסברה והפגנות הזדהות עם ישראל.
חבורה של בני עקיבא סועדת ושרה בגאווה בתוך תהלוכת ההפגנה מהייד פארק אל בניין השגרירות הישראלית. 10,000 איש, יהודים ולא יהודים, השתתפו באספת הסולידריות בפינת הנואמים של הייד פארק, סמל חופש הדיבור בעולם. וכשפנו אחר כך לצעוד אל השגרירות, התמשכה התהלוכה במזג אוויר אביבי חם על פני 2 קילומטרים מרשימים. הנאום המלהיב ביותר נישא על ידי הדוקטור יצחק לוי, שהיה בשעתו הרב הראשי בצבא הבריטי בשנות המלחמה. אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני.
Time was when Jews took upon themselves an oath. They raised their right arms and they said, and you said with me, if I forget thee, O Jerusalem, may my right hand be forgotten. Repeat after me, raise your right hand. If I forget thee, O Jerusalem, may my right hand lose its cunning. And may God be with us and with Israel.
מילות התקווה קיבלו משמעות מיוחדת להמון העצום הזה, ורבים שרו את ההמנון הלאומי כשעיניהם זולגות דמעות. והם צעדו, יחידות שוטרים יהודיים, זקופי גי ומדודי צעד, זעיפי אגודות השומר, ארגון החיילים המשוחררים, חברי הליגיון האמריקני, אנשי גחל, ותיקי הגדוד העברי, קבוצות מכל המרכזים היהודיים בניו יורק רבה, הארגונים היהודיים והציוניים והסטודנטים הישראלים שהופיעו כגוש מלוכד אחד.
כל אחד צריכים להיות מאוחדים מאחורי מדינת ישראל, מאוחדים לומר במצואתנו כאן בארצות הברית שצריכים לתמוך את מדינתנו, גם שמדינתנו, אחרי שאנחנו כאן
אזרחים בארצות הברית. עד השעה 2 לפנות בוקר של היום, שמעה כל פריז קונצרט שלא נשמע כמותו מאז ליל הבריקדות. האזינו.
במשך שעות עברו במחובות פריז שיירות של אוהדי ישראל, במכוניות מניפות דגלי ישראל וצרפת, ספרו בצופרים בקצב הקריאה ישראל תנצח, צרפת אימנו.
ישראלים בחוץ לארץ וצעירים יהודים צובעים על נמלי התעופה לישראל.
Many Jews have never even thought of Israel, have never had any contact with Yiddishkeit, and they're coming forward, they're volunteering money, a lot of money, they're sending their children, which a month ago would never have happened, they're giving their children their okay to come here. They're doing it gladly. They say that it's either now or never.
I work on a kibbutz, definitely. Which kibbutz, I don't know where the need is. The harvest comes in.
And what do you plan to do here?
Enter the army as soon as possible.
Have you been here before?
No.
First time?
First time.
What brings you here now?
Present situation, as far as politics are concerned.
האיום על ביטחון המדינה מביא לקירוב לבבות ביישוב לסיעותיו. ראש הממשלה, לוי אשכול, מקים ממשלת ליכוד לאומי. אליה מצטרפים מנחם בגין ויוסף ספיר מגחל. את תיק הביטחון מקבל משה דיין.
אני מסכים שאחרי סגירת המצרים איננו יכולים להשלים עם זה, ואנחנו צריכים לנקוט באמצעים הדרושים בהתאם למדיניות שהממשלה תחליט על מנת להביא לפתיחת המצרים. על משך זמן, שיטות פעולה וכן הלאה, זו שאלה שהממשלה צריכה להחליט איך היא חושבת להגיע לכך.